יום שני, פרשת תזריע. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם צרור מעשים מופלאים שסיפרו לאחרונה על מורן שר התוירה, הגרח קניבסקי שליטה, פרסמו במאמרי עינינו גל, באוסף גדנות לבית משדת מיר. מה יש מועצת מופלא קרה לפני כחודש? ספר אותו פה אחד שהוא שמע מידיד נאמן, שמע מאח שלו, גיד של המדובר. אפשר להגיד בסוגריים שאני גם שמעתי את זה מהגיל של אותו אחד. בגלל של מורן הגרח קניבסקי אברך שאין לו בעולמו אל התורה, וממש אין לו שיג ושיח בענייני העולם. הוא חיתן את ביתו, ובני הבית הפצירו בו שיסע לחוץ לארץ, למצוא מימון להתחייבויות, מצאו לחברותי שיסע אותו. התחילו ברכישת ויזה, דרכון. הוא מצידו ניגש אל מורן שר התור וסיפר שיש לו התחייבות כספית לרגל נישואי ביתו, מבקשים הבית שיסע לחוץ לארץ. אמר אצל מורן, על איזה סכום התחייבת? ברוב בלבול, הוא אמר 15,000 שקל במקום 15,000 דולר. אמר לו רב חיים, נו, בשביל כזה סכום לא נוסעים ב-15,000 שקל, לא נוסעים לחוץ, ניסע למירון. טוב, מיד אחרי סדר א', קנה כרטיס הלוך ושוב, נסע מבני ברק למירון. שם שפך את ליבו להשם כמה שעות. אחרי זה הוא ירד לתחנה לחזור הביתה. כמה דקות לפני שהאוטובוס מגיע, אז פונה אליו איזה יהודי אמריקאי מבורר אצלו, למה במקרה הוא נסע לבני ברק? הוא עונה לו בחיוב, הוא אומר לאמריקאי, אני אומר לזה תעופה, יש לי טיסה עוד שעתיים. עוד כמה שעות, אני מבקש ממך לסור לבית של לימור מצר התאור, למסור לו את המעטפה. טוב, הוא הסכים משמחה לעשות כזאת טובה. יד שהוא הגיע לבני ברק, התדפק על דלתו של מורן, נכנס לקודם שנים, וסיפר איך היא נעשה בפקודתו. למירון, להשיג את ההתרבות שלו, עשה 15,000 שקל, ולפני שחזר, פגש אותו יהודי, אמריקאי, ביקש לנו למסור למור את המעטפה הזאת. וראה איזה פלא. מורן שאתה פותח את המעטפה, שימי שם צ'ק, עשה 15,000 שקל, והעניק אותו בחיוך לאברך הנידם. יש פה עוד מויפס, מויפס ליטאי. על שולחנו של בית דינוי, של מורן הגאון רניסם קרליץ, לטענך שאלה מרתקת, בדיני איכו של מישהו. ישנו יקב בוטיק, מורד יוקרתי, מפעיל מרכז מבקרי, מדמיין לשם אדם שחותר המצווה, שמדבר בכלב שלו, הכלב לקק, מהיד שבאחד החביות. משרד הבריאות שהוזק למקום גילה שהכלב נגוע בכלבת לא פחות. כיוון שיש חיבור בין כל החביות, היין דרך הצינורות, נפסל כל היין היקר לשתייה, הנזק נעמד במאות אלפי דולרים. הדענים הפכו בשאלה הזאת בסודיות, שעות ארוכות, אם זה גרמי, גרומי, דרך שתייה או לא, נזק שניניקו וכו'. הרבה נטו לחייב אותו במלוא הנזק. אחד הדענים הזדמן לבית מורן, רב ניסים, סיפר לו את זה. רב ניסים ברגע כמימרה, הוא פסק וחתך פוטרו. למה? תפלא הדיין. אמר לו רב ניסים, הגמור בראשון השואלת, איש שגל קל בצעי, קל במשתה בת משתה החמרי, ככה הגמור בראשון אומרת, אם שגל זה הכלבה, כן, שישבה ליד המלך, האם כלבה שותה יין, אז מבואר מהגמור, אומר רב ניסים. שכלב ששותה יין זה משונה, ולדון חיוב בעזק של משונה זה כנס, ואנחנו נראה לראשים לדון דיני כנסת, אז זה ודאי שהוא פתור. אז הנה זה ממש מרפס שהגמור עוסק את זה בעיני הגודה. מליאה ראה ממש כתוב ששתן שזה לא פל ביתה, אלא מלכתה. וישלוף ככה מיד פסק דין במומס עם כזה גמור, זה שאחר כך יש התויר חקוקה בליבו. אין ספק שמשמיים חייזים עליו, יזורו ברב חיים ואת הרוסס, כן? זאת אומרת שהוא עלה פה לשאול את רב ניסים, הוא עלה לשאול את רב חיים. הוא ממשיך פה עוד סיפור ששמע מגיז בעל המייסה, של אברך את הדירה ישנה בנווה יעקב, רגע לפני סגירת חוזה, על דירה חדשה מרווחת יותר חכמות. הוא נסע לרב חיים, ובקש ממנו ברכה, רב חיים אמר לו מורן בהצלוחת. התערב הנכד ואמר למורן שמדובר באברך שרוצה לקנות דירה חדשה לפני שמוכר את הראשונה. אמר לו רב חיים, קודם תמכור, אחרי זה תקנה. טוב. נתן אותו אברך בנכד מבט מתכאב וסימן לו שהוא כבר רגע לפני חתימת החוזה, הוא לא יכול להמתין. אמר הנכד למורן שהוא כבר ממש לפני סגירת חוזה, הוא זקוק לברכה שימכור במהירות את הדירה, כדי שלא יתפוצץ את הדירה הזאת שהוא רוצה לקנות. טוב, מורן סבר וקיבל ברכת השם מקור במהירות. יצא מהבית, התקשר למוכר, ציפור לו את הפסק שהוא קיבל, אמר לו המוכר, אני מסכים לחגות לך יומיים. ובכן, הלא יומן קרה, תוך יום אחד, אתה קונה לדירה, מספיק לסגור איתו חוזה, ובפני החוזה לדירה שהוא רצה לקנות. סיפור מדהים שקרה ממש לאחרונה, בחורה כבת 18, מוקבת שידוך שכבר כמה פעמים ניגשו אל מורן שליטה לברכה, וכל פעם מתחמק. הוא אמר, מי אמר שמוכחת להתחתן? נשאל למה צובה להתחתן? סמכרה הזאת יש סבתא חורגת, לפני תקופה היא עשתה טובה גדולה לאחד מבאי בידי של מורן שליטה. הוסיפתה לברכה והיא בקשה למחדה. הפעם מורן שליטה הסכים לברך, הוא הציע שאבא שלה אלמד מסכת קדושים, והיא תתחזק בתפילה. האבא, במתחוכם ניטאי, אמר, אני לא מעמיד במופתים, במופסים, סגולת, אבל מה רוצים בשביל הבא? התחיל ללמוד, התחיל לימוד יסודי של מסכת קדושים. במוחת הסיום, השידוך את הדרך, אני סגר למד אותו אחרי 3 שבועות. ובמולי סינים להוסיף למקרה הזה קישוט נפלא נוסף, שאבא של הקלה, שיודעי תמיד חום גדול, מצב את התמיד החכומים שעורכים את השיעורים הכלולים של מורן הגרם שרדצה. בתקופה הזאת היה לו עוד בחור תקוע בשידוכים, כבן 28, ימות תמיד חוכם בפני עצמו. במסגרת העבודה שלו הגיע אבא לאחד מהשירוקוי האחרונים בסוגיית פלגניז כקנוסי, והוא שמע בהקלטה של השיעור איך הרב שך מעמיד קושייה חמורה ברייבד, ומתוך הריסחה דאורייסה הוא אומר, מי שיתרץ את זה, הוא יזכה להיות חתן. כמשיח לפי תומול, אז הוא סיפר לבן שלו, סיפר לבן שלו את זה. את הקושייה בלי להודיע לו על הסגולה. לכן הבחור שרגיל למסור בישיבה שיעור שבועי, עמד לסוגיה, הוא הצליח למצוא 2 תירוצים על הקושייה, ותכף ואחרי זה, את השידוך שלו. זה ממש נפלא למתבונן, 2 תירוצים, 2 חתנים. אותו שבוע, הוא ואחותו. זה וזה גויר, אם כל מיני דגיש אומר שתחליט כל המעשים והעובדות שנכיר דברה הגדול, מתחזק עד אחד מגעת קדוש לסטוירו. היא רצון שרוח קודשו תמשיך לחפוף עלינו עד ביד גול לצדק במהירו בימי נעמי. ואנחנו ממשיכים הסיפור היומי, בכנס מיוחד של קרן ההסעות שהתקיים ביום שלישי בשבוע שעבר. קרן הגאון רבי פלייסיטה, סיפור מיוחד, בתלמותר פתח תקווה לא רחוק מכאן אומר, בזמן ההפסקה יש שיר, מושמע שיר, במערכת הכריזה במקום צלצול. השיר שמושמע שם זה השיר ששרנו עכשיו, אם היו בני עוד המרגישים. כן, עם סיכוס הטויר וכו'. לברי הערכיים הקדוש. יום אחד, ראה אחד המחנכים את המוצר, היהודי חילוני מבוגר, עומד בשער שאתם יותר, ומבקש מישהו שיגש אליו, הוא ניגש אליו, והגיע הזה, אמר לו, תשמע, אני עושה כאן מליכה כולם ברחוב, כשאני עובר לאט את המוצר, אני שומע את השיר, אני אנסה להבין את המילים, ואני לא מצליח להבין את המילים שהשיר הושמע בעברה חסידית. אז אם תוכל להגיד לי את המילים של השיר, הוא שאל אותו. אמר לו, טוב, למד חסידי, אני אסביר לך את תוכן המילים בברית פשוטה. אם היו הבני אדם מרגישים כמה התורה מתוקה, היו משתגעים אחריו. אמר לו, אתה יהודי, אתה רציני, אתם כל כך אוהבים את התורה שאתם שרים עליה שיר כזה יפה. אותו יהודי הלך לדרכו. אחרי 7 ימים נפגשים עוד פעם, הוא מספר למלמד שעד גיל 65 לא פתחתי ספר קודש. אחרי שמעתי ממך את המילים של השיר, אמרתי לעצמי, אם הדתיים כל כך אוהבים את השיר, את התורה, סליחה, בוא נראה מה זה. ובגיל 65 התחלתי ללמוד תורה. אנחנו ממשיכים פרשת שבוע. הפרשה שלנו נאמרו דיוני קורבנות היולדת. אישה שהולדת בן ממתינה 40 יום. 7 מכונים ימי תומה, אחרים 33 מכונים ימי טהרה. פעם 41 ללידה מביאת קורבנות היולדת. אוי לו וחטוס. היולדת בת ממתינה 80 יום, 14 ימי תומה ו-66 ימי טהרה. פעם 81. היא מביאת הקורבנות. אחרי שבאבונותינו הרבים בטלו הקורבנות, הניגו חמי הדורות שבעלה של היולדת יעלה לתורה כביכול במקום הקרבת הקורבן. יש מי שכתב שעלייה לתורה נחשבת כקורבן משום שהעולה נותן להצדקה אחרי העלייה כמקובל. בעבר נהגו שהבעל עולה לתורה פעם ראשונה שאשתו באה לבית הכנסת אחרי הלידה, ובנוסף נהגו שהבעל עולה לתורה ביום ה-41 ללידת בן, ביום ה-81 ללידת בת, שם הימים שבהם אשתו הייתה צריכה להביא קורבן, לו היה בסמיד ישקם. עלייה הזו היא חיוב. זאת אומרת שחובה על הגבאי לקרוא לבעל לעלות לתורה. הוא קודם לחיובים אחרים, למעט חתן ביום קרובתו, בשבת שמזמרים לו. הבחור ביום שנעשה בר מצווה, ואם לא עלה לתורה ביום הזה, נותר חיוב לעולם, כדמי קשורת הקורבנות, שמנו הביא אותה ביום ה-40, ה-1, ה-81, חייבת לביא אחרי זה, ונמשך את החובה לעולם עד שתביא אותה. נציג אחר בפרשה שלנו, קשור גם הוא בחיוב של עלייה לתורה, וביום השמיני, אימו אל בשר האורלוסי. שבת שלפני הברית, עולה אבי הבן לתורה, ויש נוהגים שעולה גם ביום הברית עצמה, ויש נוהגים שגם המועל והסנדק עולים לתורה. יש שמכבדים אותם בהגבהת ספר תורה. כמו כן בעלה של יולדת בת, שיחפץ לקרוא לביתו שם בית עלייה לתורה, כנהוג, כתבו הפוסקים שהוא חיוב. להיתכן שקודם הפלחים שלי הוא צייד באותו היום. אנחנו ממשיכים יעלומים מגדולי ישראל. הגאון הצדיק המלך בידרמן מספר על קמחא דפסחא יוצא דופן, לא של כסף או מוצרי מזון, אלא של הענקת שמחה ורוגע ליהודי שיוכל לחגוג את החג הראוי. כל שמחיש באופן נפלא עד כמה מגיעה מחשבה של צדיק, איך להיטיב עם הזולת ולהקל עליו. חסיד נכנס אל הפני מנחם לפני פסח, סיפר לו בדאגה הפחד שהרופא קבע שהוא צריך לעבור ניתוח, והזמן ניתוח יקבע לאיסור חג. הרבי שואל אותו לרופא מנתח, ואחרי זה הוא אומר לו, אתה לא צריך לעבור ניתוח, פתר אותו לשלום. נו, יצא חסיד מהגוד ישנים השמח וטוב לב, באמון הסחכומים, שמושרשת בו, התקשר מיד לרופא להודיע שהוא מבטל את הניתוח. והנה במועד שביל של פסח, הרבי שלח לקרוא לאותו חסיד על ידי הבן שלו, על ידי הבן של הפני מנחם, כשנכנס אותו אברך שואל את הרבי על הניתוח שצריך לעבור, אמר לו אותו אחד, הם לא אמרו לעבור שום ניתוח, הרבי אמר שם הוא צריך. אמר לו הרבי, לא ולא, פנה לרופא, תבקש ממנו שיקיים תחת הניתוח. אמר לו חסיד, אי אפשר לקבע תור מהניתוח מהיום למחר. אמר לו הרבי, אף על פי כן, דבר עם הרופא, אולי יהיה פני עבורך תור למחר. טוב, הוא מתקשר לרופא, הרופא אמר לו מיד שהתורן שז'ר פנוי, יוכל לעבור את הניתוח. הוא מתברר, מיד אחרי שהחסיד יצא מחדרו של הרבי פעם הראשונה, התקשר לרבי בעצמו אל הרופא, כן, הרבי ברר אותי לחסיד מי המנתח, ואמר לו, עוד רגעי ספורים, התקשר לך פלויני לבטל את התור, אל תשמע לו, אומנם תגיד לה שהתורן מבטל כבקשתו, אבל באמת תשמור לו את התאריך. למה הרבי עשה את זה? כדי שעברו על האברך ימי החג וההכנות לפניו, תוך רוגע ושלוות הנפש. אנחנו מגיעים לשוט הימי. בשבת לאחר הסעודה נשאר קצת שון בצלחת. האם מותר להעביר אותו לסיר קטן ריק כדי שיהיה מוכן לחימום ביום ראשון וצריך להכניס דווקא לתוך הקערה? התשובה היא שסיר קטן כשהוא ריק הוא כלי שמונחת באיסור, הוא צריך גוף רואים מקום ומותר להשתמש בו, אבל רק שאין כלי יתר. כמו שמבואר במשנה ברורה. ולכן מעמדון דדן שיש לו קערה, שיש לו קערה שיכול לשים בה, שיש לו קערה של אתר, שיכול להניח בה את הצלן שנשאר, לכאורה אסור לקחת סיר קטן, גם שעל ידי זה יחסוך את הטרחה שברחיצת הקערה. אבל יש הצלן הזה, שיקח קצת שון ויניח בתוך הסיר, בלי להזיז את הסיר, ממילא, באותו רגע, הסיר הפך להיות כלי שמלכת את האתר. גם שנעשה תפה לאוכל, ואז, מה זה יכול לטלטל את הסיר לכתחילה, ולהניח בו את שער הצלן. דף האם בהלוך, אנחנו עובדים מסיון שין סמך דל לציף בייז. האם מותר לטלטל בשל סורבים שהקיפו במחיצות? מדוע נוהגים מזמננו להתקין אי רוב ברשות סורבים בצורה סטטסך בלבד? כך ועלות עושים מעניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת, בשיעורים יותר הרבנים הגאונים. הוא כדרכם ללמוד גם אנחנו תמיד דף האם בהלוך של סורבים שהקיפו אותם במחיצות. והרבים מהלכים כדרכם דרך הבטחים של המחיצות, נחלקו התנאים ממחמת המחיצות נחשבת כרשות סוריות. תרשוס היוחיד, או שאילוך הרבי מבטל את המחיצות מבחינה הלכתית, היא מוסיפה להיחשב תרשוס הרבי. ערך לכל הראשונים, באחרונים כמי הלוכי, גם לדעה שאילוך הרבי מבטל את המחיצה, אין זה אלא כשיש מעבר חופשי דרך פתחי המחיצות. אבל כשהציבו דלתות בפתחים שבשתי הכניסות, שבשני ראשי של רשוס הרבי, בטל שם רשוס הרבי מהרשות הזאת ודינה כרשוס היוחיד. ויש אומרים שגם אם יציבו דלת רק באחד מהכניסות, נותן שם משהו שרה לי מהרשות הזאת בדינה כדין מוגוי, ולכן צריך להציב בכניסה אחרת לחי או קוירו. ואם יציבו דלתות בכניסות לרשות שרה לי בלי מתגרת שצור הספסח, יש אומרים שהן מועילות, ויש אומרים שהן לא מועילות כי אם בשעה שהן סוגרות על הפתח. בהמשך לאמור, אין דלתות מותירות את רשות שרה לי אלא כשנועלים אותם בלילה, מפני שבאופן זה הן לא דומות רשות סורבין שמכנה ישראל במדבר, שממנו נלמדים מדרש של סורבין. דהיינו, שהסורבין של המדבר הייתה פתוחה תמיד, המעבר לרבין מתאפשר בכל שעה, ואילו רשוס, הרשות הזאת סגורה בחלק מהזמן. יש מהראשונים שנראה מדבריהם שצריך שהדלתות תהיינה נעולות בכל לילה, לא שתהיינה נעולות בשבת בלבד, אך לא יתפרש לדבריהם אם די בכך שהנעולות ברוב הלילות, למשך כמה שעות יש לנעול אותם בכל לילה. יש מי שכתב שאין צורך בנעילה של ממש ואומר עם מפתח אלא די בסגירה עם בריח וכדומה. ויש אומרים שאין צורך שהדלתות תנעלנה ודי בכך שהן ראויות לנעל, כגון שלא תהיינה שקועות באפר. דבר השולחן ערוך נראה שסובר כדעת המחמירים, שיש צורך בנעילת הדלתות בפועל. מנהג ישראל בשנים קדמוניות להתקין עירוב בצורה של פסח בלבד, גם למקומות שעובר דרך של סרבים. אין יחלקו הפסקים מסיבת המנהג, יש אומרים שנהגו, כן, על פי הדעה סברת, שילוך הרבים לא מבטל את המחיצה, וגם צורת הפתח בכלל זה. סמכו על הדעת הזה, צירוף הדעה הסברת, שרשות שלא עוברים מתוכה 60 ריבוא בני אדם בכל יום, אינה רשי סרבים. ויש אומרים שצורת הפתח בטלה לכל הדעות על ידי הילוך הרבים, לא נחלקו בכך, ואילו הסיבה שנהגו להערב בצורת הפתח בלבד, בגלל שבזמננו, תורת הבנייה בסדר רחובות ורחובות הערים יוצרים שלוש מחיצות הלכתיות לכל רחוב, כך שמדאורייתא נחשבים לרשות סרחיץ, והמחיצות האלו אינם בטלות. דעת הסוברים שהילוך הרבים אינו מבטל את המחיצה, רק מדרבנן יש צורך במחיצה גם בצד הרביעי כדי להתיר את הטלטול בתוכם. ולזה מועילה תורת הפסח. אם אכן הותקנה בצד הרביעי תורת הפסח כדין, כיוון בשני עמודים וחוץ מתוך על גביהם, כנפות בזמננו, מותר לטלטל בתוכם. עד כאן בניין דפיים בהלוכה שנמד היום בעזרת השם. אתמול למדנו, מבוי שמגר במחיצות בשני צדיו לאורכו, בשני ראשיו פתוחים לרשות סורבים, צריך לעשות צור הספסח באחד מראשיו, ואז ניתן להתירו על ידי הצוות לחי קורא בראשו האחר, כבכל מבוי. מבוי שבני אחד מהחצות פתוחות לתוכו, לא ישתתפו בשיתוף מבועז, אז זה פוסל את שיתוף המבועז. גם יעמידו צורס הפתח ודלתות בפתח שבין החצר למבוי. אבל אם יש להחצר עוד בפתח אחר, ובני החצר לא רגילים להשתמש במבוי, ובני החצר גם לא ירבו עירוב חצרות לעצמם, די בלחי או בקורה כדי להפריד בין המבוי לחצר. ויש אומרים שדווקא לחי מועיל. הוא כדרכי נופליג מהם אחורה, ונזכר במה שלמדנו, תפירה לזמן, זאת אומרת שהוא תפר על מנת לחזור ולהתיר את התפירה הכי זמן קצר. יש אומרים שהסורה מדאורייתא. יש אומרים, כי הסורה מדאורייתא סליחה כתפירה רגילה, ויש אומרים שאין בה אפילו איסור דרבנן. ולהלוכה, שולחן ערוך פסק כדעת העוסרים, ובדי והרמ"א ישנן משמעויות שונות, ויחלקו הפוסקים דעתו כדעת העוסרים או כדעת המתירים. ובהקשר הזה דנים הפוסקים, פוסקי זמננו, בנוגע לסגירת סרטי הדבקה של חיתולי הנייר, טיטולים. יש אומרים שכיוון שההדבקה הזאת היא למשך זמן קצר, אז היא מותרת לכתחילה. יש אומרים שגם לדעת הסוברים שתפירה לזמן אסורה, אין הדבקת הסרטים לחשבת כתפירה, כיוון שהסרטים מיועדים לפתיחה וסגירה. אבל רצוי לפתוח את הסרטים ולהחזיר אותם למקום בערב שבת, כדי לקבע את הדבר שמיועדים לפתיחה ולסגירה. ויש אומרים שהדבקת הסרטים היא כמו תפירה ואסורה בשבת. למרות שנועדה רק לזמן קצר. רואה במקורות בנוגע להדבקת הסרט אחרי הסרת החיתול בגמר השימוש. דף רמי תלמודיו לי, איזה בסיס לדבר אסור נוהג גם ביום חול? מה גורם לחטח להתרפא? אולי מרון יקבל תומת? על כך ועלות נושאים מעניינים, נימד ממסכת חולין דף קוף חפי. הוא בשלוחה 2, נוכל לשמוע את השיעור בדף רמי, פי הרבנים הגאונים, לרבות בתורה ולשמוח. זה לקראת סיום אדום נפלא, חפץ ובוחיים, חפץ חיים יומי, רבו ישראל, אתם מוזמנים, הרבה יותר מוזמנים, להצטרף אליהם ללימוד היומי, ללימוד הנפלא בספר חפץ חיים. האם יכול רבותיי להיות דבר יפה וחיובי יותר מאשר לשבח את הזולת? ולמדנו אתמול על האיסור לשבח אדם בפני הסונים שלו, או להרבות בשבח שלו. והיום אנחנו לומדים על סוג שבח נוסף, שממנו צריך להיזהר. שבח שמיווה לידי הפסד. לדוגמה, כעניין האורח שיצא ברחוב העיר, אומר רחוב יצחק, ויפרסם לכל אשר, לכל איך שגמל לו בעל הבית טובה, באכילה, שתייה וטרף חסן הרבה. מה יקרה? על ידי זה התלקטו אנשים ריקים, אומר רחוב יצחק, ויסור על בית בעל הבית ויחלו את ממונו. וגם לספר את השבח הזה רק לכמה אנשים הגונים, אומר רב חיים קניאת, כשאם ייתכן שעל ידי זה יגיעו הדברים לשאר אנשים שאינם הגונים, גם צריך להיזהר בזה. יש שני מזונים מעניינים בהקשר להלכה הזאת שמובאים בביאורים המוסופיים. אחד שמגביל את מדרגת חברו יותר מקיפי האמת, כותב בכל וסמן שובר ליצור לו שנורא, כי הוא גורם לו נזק, שהשתדחו איתו בטעות, אמנו אותו למשרה שלא מתאים וראוי לה. גם עוד צריך לזרוק מזה, שהוא חושב את עצמו שאדם חשוב, בא לידי גאווה. נידון נוסף, לספר למשולחים שעושים דזקה בשבח של עדים מסוים, שנותן נתינה ראויה. כתב אגרז וילצקי, שאם הוא אומר כן, הם משולחים הגונים, אז הוא מותר, וגם אם נכנע די זה, בגדר גודל למעשה יוצר מנועצה, בגלל שהלידון נותן נודיב עוד דזקה. אבל אם הם לא הגונים, צריך להשתמט ולהגיד להם. כך גם כתב בשוטי גרוס מוישה, הוא כתב שאין לחשוש שמה, אין לו כסף לתת לאחרים, את ויש לומר להם את זה. בגלל שרוב האנשים הוא מתביישים בזה, ורק אם ידוע שהוא מתבייש, אסור לספר לאחרים, והוסיף שאם אשר מותר ומצווה לספר את זה גם לאדם גדול שזקוק לתרומות, למרות שמשום גדלותו, ויש העשיר שלא לתת לו, כיוון שרוב השירים לא נותנים מעשר כסופים. וגם אם נתן, מסתבר שרשאי לבקש ממנו עד חומש, ושמצווה מן המובחור לתת עד חומש, ואם אכן כבר נתן חומש, לא יתבייש, כלומר, אכן דעת הגאון הרבה ששטרנו שליטה, שאם יודעים שהעשיר לא רוצה שיתפרסם שמו, לא אם שהוא גילה דעתו, או שהוא גילה בנתינה, או שהוא רגיל מנתינה בסלסר, אין להעביר את שמו לאחרים, כך כתב גם אגר שקניסקי, שלגלות לגבי צדקה את רשימת כל השירי העיר, יש בזה שאלה משום אזור אחר בכל גודל. לכן אם הוא יודע שהאדם שנתן לו לא ייתן לאחרים, טעים שבלבו, כתב הפעילויות שלא יגילה לאחרים שהוא קיבל, ושבכך גורם את הרומת הלא נותן ולנזק בלי כל תועל. אלה שאם רבותיי התחזקות יומית. היום זה היורצייט של הגאון המסוים כפישר, זכר צדיק לברוכה. בתור הסוד המובא, שהיה אומר, שמעתי שיש אנשים שלובים כסף ולא משלמים שהגיע לזון הפירעון, וחושבים, מה הרעש? מה קרה? שלמו עוד שנה. צריך לידע, אומר מסוים כפישר, שזה גזק גמור, כמו שרשי אומר בגיטין. הוא לקח מהלוואה רבותיי של חפץ או כסף מהזולת, נקפיד להחזיר מיד, והגיע את הפירעון. עד כאן דברים אלה אמרו בתי ישראל, כולנו המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה ושור, כל השם נפלא, ברוכניות ובגשמיות, כל טוב.